כולם כבר יודעים שפודקאסט זו הדרך הכי טובה לאוזניים של אנשים שכבר נמאס להם מרדיו FM. אלו האוזניים של הלקוחות, של המשקיעים שלכם, של העובדים שלכם. כולם כבר יודעים שלעבוד עם פודקאסטיקו זו הדרך הכי טובה להפיק פודקאסט ממותג, מקצועי ואיכותי. אבל תעזבו אותי, אני סתם סאונדמן. תקשיבו לעידו קיינן.
פודקאסטיקו, מחכים לשמוע אתכם.
סייבר סייבר.
לפני שנתחיל עם הסיפור של היום שנוגע לקורונה וקטינים ומידע רפואי והפקרת מידע ומכרז ממשלתי, בואו נבקש מהמאזינות והמאזינים שלנו לעשות משהו לא קל. בואו נבקש מהם לחשוף את הפשלות שלהם.
אני רוצה להכניס קריאה אישית למאזינות ומאזינים, אנשי המקצוע דווקא. ספרו לנו על פדיחות שעשיתם. אני יכול לספר למשל שבראשית שנות ה-90, זה מסגיר את גילי המתקדם, אבל בראשית שנות ה-90, כשעליתי לראשונה לרשת האינטרנט, קיבלתי גישה לאחד השרתים במוסד שהכניס אותי למרשתת, והדבר הראשון שעשיתי היה לכתוב kill-9-1, כי חשבתי שזה מגניב. kill-9-1, מי שפחות בקי, פשוט הורג הכל עכשיו בלי לשאול. והיה צריך לשלוח מישהו שירים את השרת, ואז להסביר למה זה קרה, והיה מאוד מאוד לא נעים. פעם אחרת פחקתי טבלה מאוד מאוד חשובה.
נועם, היית קאקר.
הייתי קאקר חבל על הזמן. אני אספר עוד על הפדיחות שלי, אבל נשמח לשמוע גם על הפדיחות שלכם ושלכן.
למפתחים ביותר אנחנו נחלק חשבונות שודן.
ואולי גם איזשהו מודם סלולרי קטן.
ואם עד הפרק הזה יהיה לנו ספונסר רציני שירצה לתת מתנה גדולה?
נראה מה נצליח לגרד.
ספונסרים, דברו איתנו 055-2776-766 או cyber@cyber.co.il ותראו ישועות.
סייבר סייבר.
סייבר פריך וחם. פריך וחם.
Oh my God. הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קיינן. עונה שלישית.
סייבר אורגינל, היזהרו מחיקויים.
סייבר, סייבר לך, נועם רש.
סייבר, סייבר ידוק, מה נשמע? הרבה זמן לא היה לנו פרק.
כן, וגם הצטננתי בינתיים, חוסנתי בינתיים. החיים חוזרים למסלולם, אז בוא נחזור גם אנחנו ונדבר על הקורונה.
מזמן לא דיברנו על קורונה.
וואו, כן, כאילו היא נעלמה, אבל היא לא. היא עדיין איתנו וגם פרצות ההבטחה שקשורות אליה.
מאזיני הפודקאסט הנאמנים והיפים, אולי זוכרים שיש לי המון ילדים, כמות גדולה של ילדים. הם נמצאים בשלבים שונים של מערכת החינוך הישראלית, ולפני איזה שבוע וחצי בערך, אני מקבל הודעה מהבית ספר של הבת שלי, ובהודעה דורשים ממני להיכנס למערכת כלשהי מטעם משרד החינוך, כדי שיוכלו לפתוח את בית הספר.
אבל הבנתי שכבר לא צריך למלא את אישור הבריאות היומי.
לא, המערכת הזאת נקראת מגן בחינוך, מגן החינוך, משהו מופרך כזה.
משרד החינוך ומשרד הבריאות מפעילים את תוכנית מגן חינוך. מגן חינוך, מגן על חינוך ילדינו.
ומה שהיא צריכה לעשות זה בעצם שההורים יאשרו לחברה מסחרית לבדוק את הילדים שלהם פעם בשבוע, בעזרת מטוש מיוחד.
לא סתם מטוש.
המטוש, איתו תתבצע הבדיקה, הינו רך,
רך
דק ונעים.
ונעים, כפי שאמרו בסרטון באתר משרד החינוך.
יש קטגוריה גם לזה. ככה הם בעצם בודקים בצורה הדוקה יותר את ההתפשטות של הקורונה, אם יש. עכשיו, אתה יודע, משרד החינוך אומר לי, בוא תיכנס למערכת. אני נכנס למערכת. ונכנסתי למערכת. אמרתי, בוא נראה כמה באמת השקיעו בהבטחת מידע של מערכת שאמורה לשרת את כל תלמידי ישראל, קטינים, עם מידע רפואי רגיש. עכשיו, אתה בטח היית אומר לעצמך, קטינים, מידע רפואי רגיש, בטח השקיעו שם תועפות בהבטחת מידע.
הייתי אומר את זה לעצמי, אלמלא הייתי מאזין אדוק לפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר, והייתי יודע שמשרד החינוך נפל לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש ולא ארבע באפליקציות שדלפו מידע על תלמידים, על ילדי גנים, על מורים. אז לא, אני לא בטוח, אבל אולי דווקא בגלל זה הייתי מצפה שהם אפילו ישקיעו יותר ויוודאו ויעשו דאבל צ'ק וטריפל צ'ק, שהם לא נופלים באיזשהו פח כזה.
אז גם הפעם, אף אחד לא שם ליבו לענייני הבטחת המידע, אבל, בניגוד למקרים קודמים, זו לא אשמת משרד החינוך.
או.
אבל אתה יודע מה? בוא נתחיל בהתחלה.
אז אתה נכנס לאתר, אתר בטח בכתובת education.gov.il/משהו.
לא, 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 זה הדגל האדום הראשון, אדום מתנפנף, מהבהב, מה שעושים דגלים ביום העצמאות.
דגלני יחידות, קדימה, צהר!
הדגלנים ייצרו נורת אזהרה. סייבר שש!
אז הדומיין הזה לא יושב על edu.gov.il, education.gov.il, אפילו לא על gov.il, דומיין היא covid19.co.il, שכמוהו יש כזפת על שפת הים. ובראש העמוד, שנשלח כאמור מטעם בית הספר, ולא רק בית הספר של הבת שלי, אלא בתי ספר רבים בארץ.
אז בוודאי בראש יש לוגו של משרד החינוך, שאומר, הנה המערכת שלנו, מגן החינוך, מאוד גלנטי מצידם, לקרוא לזה מגן החינוך, ושם תמלא את הפרטים של הילדים שלך.
אז גם זה לא.
לא.
יש שם לוגו של חברה מסחרית, בשם Target Market, ש-Target Market למאזיני הפודקאסט בעלי הזיכרון הבעייתי, כבר מצא את עצמה מעורבת בכמה וכמה דיונים ומשפטיים ואחרים, על פסטיבל לוליד אוגוסט של מירי רגב, על כנס ישראל היום של בנימין נתניהו, הם ארגנו איזשהו כנס סייבר, את מרתון ירושלים, את טקס המסועות הממלכתי לשנת 2020, כמו שאמר לוי אשכול, אנחנו לא קרובים לצלחת, אנחנו הצלחת.
וטארגט מרקט, כפי שקראתי אחר כך בדמרקר נדמה לי, עשתה פיבוט, כמו הרבה גופים שהפעילות המרכזית שלהם נפגעה בעקבות הקורונה, והם הסבו את עצמם גם לבדיקות קורונה.
כי מה ההבדל תכלס בין כנס ישראל היום לבדיקות קורונה בבתי ספר? אני שואל אותך.
אין שום הבדל למעט מה שמזריקים לך.
אז מקצוענות עד הסוף, כאמור, שנים של ניסיון בתחום ארגון הכנסים, למה לא גם בדיקות קורונה, חנת פלאפל, אני בטוח שהכל בסדר. כאמור, דגל אדום שני, חברה מסחרית ולא גוף ממשלתי, מבקש המון 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 פרטים אישיים, אישיים מאוד.
איזה פרטים הם רצו שתמלא?
תעודת זהות ושם פרטי ומשפחה וקופת חולים וכתובת מלאה, ואז הם מתחילים לבקש גם סימפטומים. זאת אומרת, ממש ממש מידע רפואי ואישי מאוד 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 רגיש, בדומיין של חברה מסחרית, עם לוגו של חברה מסחרית, שכאמור, מי שקצת מגגל, מוצא שבינה לבין קורונה, עד עכשיו, מעט מאוד.
האמת שזה שזה חברה מסחרית, זה רק בעיה אחת. אני הייתי מצפה שגם לא משרד החינוך יקים מערכת כזאת, אלא משרד הבריאות.
ספוילרים! ספוילרים, ספוילרים, אנחנו נגיע לעניין הזה בהמשך. ואז, אחרי שכל הדגלים האלה מתנופפים,
דגל אדום נוסף.
פנה אלינו איש QA, מאזין חביב, יקר, נאה ובעל טעם טוב במאפים ובפודקאסטים, בשם איליה קנטרמן, שגם הוא קיבל את ההודעה הזאת, נכנס למערכת ומצא שם איזושהי בעיה, דיווח מיד למערך הסייבר ושלח גם אלינו. אני לקחתי את הדיווח שלו, יחד עם דיווחים אחרים, שהמערכת הזאת פשוט חושפת את כל פרטי ה-API שבה היא משתמשת. זאת אומרת, כל הקריאות שיש לשלוח אליה, והפרמטרים שיש להעביר אליה, ומה היא מחזירה.
ובאיזה כלי פריצה מתוחכם איליה השתמש?
ובכן, איליה הוא אדם מסוכן, אשר חימש את עצמו בדפדפן, לפני שהוא פנה לגלוש במרשתת.
פה חשדתי.
וזה הופך אותו לאויב המדינה מספר לפחות אחד. אז כאמור, כל פרטי ה-API הזה היו נגישים.
בוא נסביר עכשיו למאזינינו שאינם מתחום התכנות והפיתוח.
API בגדול זה ממשק שנועד לאפליקציות, לא, פחות לבני אדם, לאפליקציות לתקשר בינן ובין עצמם. למשל, יש לי איזשהו טופס שצריך להעביר את הפרטים של הטופס לתוך מסד הנתונים שלי. אז יש API, איזשהו ממשק, שמפתח הטופס או מפתחת הטופס, שולחים לאפליקציה שיושבת מעל מסד הנתונים, והאפליקציה של מסד הנתונים מכניסה אותה פנימה. עכשיו, מכיוון ששניהם צריכים לדבר באותה שפה, זאת אומרת, אם הטופס יש לו שדה בשם first name, אז גם האפליקציה שמכניסה את המידע הזה למסד הנתונים, צריכה לדעת שלשדה של השם הפרטי קוראים first name ולא f-name או שם פרטי, כפי שמופיע בכמה מערכות, דווקא של משרד החינוך שראינו.
אז זה סוג של מקרא, סוג של מפה. אתה נמצא כאן, אתה צריך להגיע לכאן, וזו
הדרך. סכמה מסוימת. כן. והכל טוב, ו-API'ים זה נהדר, ואני חובב גדול של API'ים. הבעיה מתחילה שחושפים את התיעוד של ה-API למי שלא אמור להיחשף לו. זאת אומרת, אני בתור צרכן של הטופס, רק צריך לראות את הטופס ולמלא אותו. לא מעניין אותי מה עובר על החוטים, או לא אמור לעניין אותי מה עובר על החוטים. מה שעשו המפתחים, העילויים הפיתוחיים של חברת אמן מערכות, שפיתחה את המערכת הזאת עבור target market ועבור תכף נראה מי, פשוט חשפו את התיעוד הזה לנוחות המפתחים הפנימיים, ככל הנראה, ושכחו להוריד את זה. עכשיו, בתהליך של deployment בסיסי מאוד, זה אחד הדברים הראשונים שבודקים. האם השארתי משהו פתוח בטעות? ופה זה לא בוצע, אז אנחנו רואים שאין תהליכי deployment, ובדיקת הבטחה של באמת סמור עיוור בעל רגל אחת, ששר את האינטרנציונל בלדינו, גם היא הייתה אמורה לעלות על הדבר הזה, אז אנחנו ככל הנראה יודעים שלא בוצעה פה שום בדיקת הבטחה, או לפחות השתמשו באותו סמור, ולא באדם שיודע מה הוא עושה.
אני אקשה עליך. אוקיי, אז אתה יודע איזה שדות יש במאגר הנתונים, אבל אם אתה רואה את הטופס, אז ממילא אתה יודע איזה שדות יש. זאת אומרת, שם, שם משפחה, תעודת זהות, סטטוס רפואי, סימפטומים.
אני רואה, אבל לאן הטופס שולח? מה שקרה בתיעוד ה-API, הם פתחו פשוט את כל סוגי הקריאות במערכת, כולל, למשל, תן לי את כל הרשימת התלמידים בכל בתי הספר. שזה קסום, זה שירות.
זו שקיפות.
זה שירות. עכשיו, אמרנו, זה היה דגל שלישי, ואתה יודע, הצטרפות של כל כך הרבה דגלים אומרת, יש פה עוד משהו. אז מה שעשינו, לקחנו את אחת הקריאות, ואמרנו, בוא נראה מה קורה אם פונים אליה. אחת הקריאות שלקחנו הייתה, למשל, תן לי את רשימת המוסדות.
Get Mossad List.
Get Mossad List. שאכן זה שם בינלאומי.
Mossad.
וראינו, כן, אנחנו מקבלים את רשימת המוסדות.
כל בתי הספר שמופיעים במערכת בעצם.
נכון.
היו שם רק בתי ספר?
לא, לא היו שם רק בתי ספר. היו שם הרבה מאוד בתי אבות, היו שם כל מיני מוסדות אחרים.
מקומות עבודה.
ואפילו בית כלא.
בתי כלא.
כן, אפילו כלא. של כלא הילון, של שבס, אולי גם שם, הסירים נהנים ממטוש רך.
ונעים.
וטעים, כן. אז בוא נגיד, זה לא חולשה קריטית, אבל זה כן חושף איפה כן המערכת פועלת, ואיפה היא לא פועלת. זה לא רשימת כל המוסדות בארץ, אלא רק מי שפעיל במערכת, או פוטנציאלית פעיל במערכת. אז זאת בעיה אחת, אתה לא רוצה לחשוף את רשימת הלקוחות שלך, אבל בוא נגיד, בשביל זה, לא היינו עופים סמבוסה. אבל אז ניסינו עוד end point, עוד איזה נקודה שאפשר לגשת אליה, ושם זה היה, תן לי את כל האנשים שנמצאים במוסד הזה.
שהכניסו את פרטיהם.
נכון. עכשיו, אתה אדם הגיוני, יפה, נבון, אתה אומר, בוודאי לא נותנים את המידע הזה בלי הזדהות. כאילו, אני בא, אני שואל אותך, תן לי את רשימת העובדים במוסד שלך, אתה תגיד, סליחה אדוני,
מי אתה? למה?
תלך מפה. אבל זה לא מה שקרה. לא שאלו אותנו מי אנחנו, ופשוט אמרו, אתה רוצה את רשימת כל התלמידים, הוריהם, מספרי הזהות, מצבם הרפואי, וכולי. בבקשה! אתה לא צריך לספר לנו מי אתה. אנחנו סומכים עליך. זה שירות.
זה מידע שלא אמור להיות זמין לאף אחד מהאנשים שממלאים את הטפסים האלה, וזה היה אמור להיות זמין אולי לבתי הספר, אבל כל בית ספר רק לתלמידים ולהורים שלו. בטח שזה לא היה אמור להיות מידע שפתוח לכל בעל דפדפן.
נכון. זה לא מידע שצריך להיות מחולק. אני חושב שיש גם סעיפים בחוק הפלילי שנוגעים במידע רפואי רגיש שדולף לרשת.
כן, ובמידע של קטינים.
וכן, אנחנו פשוט בעזרת דפדפן בלבד, יכולנו לרוץ על כל רשימת המוסדות, ולקחת מוסד מוסד את כל האנשים, קורבנות המערכת נקרא להם. כל מי שיתרה מזלו והמידע שלו נשמר בתוכה. עכשיו, במידע הזה היה כמובן מספר תעודת זהות, שם פרטי, שם משפחה, שכבה, כיתה, י' 3 למשל. והיה שם משהו מאוד מאוד מעניין, היה שם פרמטר שנקרא parent permission.
אישור הורי.
שאתה חושב לעצמך, רגע, קטינים, הם לא יכולים לתת את המידע שלהם בלי הסכמת האפוטרופוס שלהם, ההורה שלהם. אז למה המידע הזה נשמר בלי הסכמה כזאת?
זה מעניין. אם ההורה הסכים להזין את הפרטים והזין את הפרטים, בהנחה שרק הורים קיבלו את ההודעה הזאת ולא הילדים, אז אם ההורה הזין את הפרטים, מן הסתם הוא מסכים. ואם ההורה לא הסכים, אז הפרטים לא אמורים להישמר. אז השדה הזה, הנוכחות שלו היא מאוד משונה.
נכון, העניין שחלקו מופיע כטרו, אמת, וחלקו מופיע כפולס. לא אמת.
לא אמת, כלומר, אין אישור הורי.
שזו בעיה מסוימת. עכשיו, היה שם כמובן גם את תאריך היצירה, את שמות ההורים, ופה עליי לציין לטובה את חברת אמן, שלא נפלה בפח הפטריארכי של אבא ואמא, אלא הלכה לפארנט 1 ופארנט 2.
כמה מתקדם.
מאוד פרוגרסיבי. ואז היה עוד מספר שדות של מידע רפואי, כמו למשל, האם מחוסן, האם בריא, ועוד מידע בעייתי של האם סרב להיבדק.
Refuse test.
כן, שזה ויכוח חם ולוהט בקרב הורים, שחלקם לא רוצים לחסן את הילדים, וחלקם כן רוצים לחסן את הילדים. אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, אבל רק נאמר שיש, עלולה להיווצר סטיגמה, למי שמסכים או לא מסכים, ושמירה של המידע הזה יכולה ליצור פילוחים מאוד מאוד בעייתיים.
לא רק זה, זה גם כל החששות של מתנגדי החיסונים, מפגיעה בפרטיות ומצ'יפים ומכל מיני דברים משונים כאלה, אז הנה, יש להם פה מקרה שבו גם חושפים מידע פרטי על אנשים, המידע הזה נאסף ומוגש לכל בעל דפדפן, וגם מסמנים אותם ככאלה, מה שיאפשר לעשות להם שיימינג ולפגוע בהם חברתית, כלכלית, זה לא תמונה יפה.
הפגיעה בפרטיות היא פה שלט נאון גדול מעל סמבוסקיה בשתיים בלילה בדרום יפו.
ואני מניח שמיד פנית למשרד החינוך.
אז כן, אנחנו, מכיוון שהאמון שלנו במערך הסייבר לא מאוד גדול, ומכיוון שיש לנו ניסיון לא רע עם משרד החינוך, ומכיוון שזה מייל שהגיע מבית ספר ושחושף תואפות של תלמידים, הרמתי טלפון למנהל אבטחת המידע במשרד החינוך, שאול בן שושן, אדם יקר שלשם שינוי יודע מה הוא עושה, ומה שהכי הפתיע אותי בשיחה הזאת, זה שהוא הופתע שיש יישום כזה. זאת אומרת, לדבריו, היישום הזה לא אושר, לא נבדק, ובטח ובטח לא היה מתפרסם להורים אם היה ידוע אודותיו. אנחנו מאוחר יותר נשמע את תגובת משרד החינוך, שזה באמת אי אפשר להמציא את הדברים האלה, זה פרייסלס.
זאת אומרת שיש מערכת כזאת, היא עובדת, ומישהו, זה לא מנהל שקיבל יוזמה מקומית, אלא כנראה ברמת המחוז או המשרד עצמו, החליט להוציא הודעה להורים שאתם חייבים להירשם למערכת הזאת, למלא את הפרטים, כדי שהילדים שלכם יוכלו לחזור ללמוד כרגיל.
אז בואו ננסה להתחקות אחרי ההבנה שלנו כרגע של איך המערכת הזאת נולדה. זו בכלל לא מערכת שאי פעם הייתה מיועדת לבתי ספר. זו מערכת שנועדה לעבוד בבתי אבות, ככל הנראה מתוך מכרז שהוציא משרד הבריאות, ולא משרד החינוך.
שזה הרבה יותר הגיוני.
של חלק מתוכנית מגן אבות ואימהות לבתי אבות, בו החברה מקבלת סכום מסוים על כל בדיקה שהיא עושה, ואתה יודע, כמה אנשים בבתי אבות כבר יש, איזשהו פוטנציאל רווח מסוים, אני מניח שבאיזשהו שלב מישהו אמר, איפה נוכל לעשות עוד כמה שקלים? או, משרד החינוך אין לו יד ורגל במערכת הזאת, הוא לא ידע עוד אותיה, ואפילו שהוא דרש להוריד אותה אחרי שכל המידע הזה יצא החוצה, אמרו לו, לא, אנחנו בכלל...
אנחנו לא עובדים אצלכם.
עזוב אותנו בשקט.
אני יכול לשער שמישהו בחברה שפיתחה את התוכנה, עשה את המעבר הזה, את ההתאמה הזאת לבתי ספר, מכיוון שפרנט 1 ופרנט 2, זה שדות שאני מניח שלא היו שם, כשזה היה מיועד לבתי אבות. אז מישהו התאים את המערכת לתלמידים.
זה נכון, למרות שאני רוצה לציין שגם לדיירי בתי אבות, יש אבות ואימהות, אני לא בטוח שהם רלוונטיים לבדיקות הקורונה, אבל...
הם לא בהכרח אפוטרופוסים, אבל כן, זה נראה כמו שורה שמופיעה במערכת של בתי ספר, ולא במערכת של בתי אבות.
נכון. באיזשהו שלב, שלא ידוע לנו כרגע, מישהו, איפשהו, החליט לקחת את המכרז בעצם, שזכתה בו חברת טארגט של אמן מערכות, ואמר, בואו נעשה את זה גם לבתי ספר, שכחו לשאול ככל הנראה את משרד החינוך, או לפחות את הגורמים המקצועיים במשרד החינוך, ושכחו עוד משהו חשוב, קטן, להגדיר מערכת כזו, ולקבל את האישורים הנדרשים, ואולי אפילו להוציא מכרז חדש, שהרי אין דין מערכת לבתי אבות, כדין מערכת לבתי ספר. אני מניח שהיה צריך להיות איזשהו תהליך של אישור מסד נתונים רפואי רגיש שמול משרד המשפטים, שככל הנראה גם הוא לא נעשה, ומישהו חשב על מצב, כפי שראינו עם הפרמטר parent permission, שחלק מהמידע שם יישמר ללא אישור הורים. זאת אומרת שיש פה מצב חוקי מאוד 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 בעייתי, שלא לנו לומר עד כמה הוא חוקי. עכשיו, במכרז המקורי של בתי האבות, היה שם סעיף של הבטחת מידע, נראה שנעשה copy-paste נאה ממכרזים אחרים, ויש שם סעיף של...
אי עמידה בדרישה במכרז לרבות דרישות הבטחת מידע, עד 500 שקלים למקרה.
שאתה לוקח 500 שקלים, אתה מכפיל את זה בהרבה מאוד אלפים של תלמידים שנחשפו, אתה מקבל כנס מאוד מאוד יפה, שיכול לחזור לקופת המדינה, אולי אפילו, אתה יודע, לממן... לימודים בקיץ, במקום לדחוף מטושים לנחיריים של קטינים, כל אחד והתחביבים שלו.
ואולי אפילו אפשר לממן קורס קיץ מיוחד לאמן מערכות להבטחת מידע.
אתה יודע, אמן מערכות זה חברה מאוד מכובדת בתחומה, יש לה מערכות במשרד הביטחון, בשלל משרדים ממשלתיים סופר רגישים, במשרד הבריאות, אתה אומר, אם זה מה שהם עושים פה, לך תדע מה קורה במקומות אחרים. אבל אם נחזור לשאלה שלנו, האם המדינה באמת תפעיל את סעיף הבטחת המידע ותתקח הרבה מאוד מיליוני שקלים מחברת אמן? אפס.
בוא נסתכל רגע החוצה מהחלון.
אני רואה יעלים מהחלון.
אני לא רואה חזירים מעופפים. שום חזירים מעופפים.
חזירים מעופפים עדיין לא, אז כנראה שלא. כנראה שהכסף הזה יישאר בכיסים של מי שקיבל אותו, ולא יחזור לציבור.
על הסיפור הזה עבדנו עם עודד ירון, מקפטן אינטרנט. ממשרד החינוך נמסר לו בתגובה, מדובר בחברה שעובדת עם משרד הבריאות, ועל כן יש לפנות עליהם לקבלת תגובה. זו מערכת שמופעלת בבתי ספר מטעם משרד החינוך. אין לכם שום חלק בזה? שאל עודד. בתגובה אנו במשרד החינוך. לא. מחברת פרו-מרקט מקבוצת אמן מערכות לא התקבלה תגובה.
שזה קסום בעיניי. בית הספר שולח לי, הורה, מייל שמנוסח בצורה שלא באמת משאירה לי ברירה למלא את הפרטים של הבת שלי, אם אני רוצה שהלימודים יחזרו, ואני רוצה שהלימודים יחזרו. אבל משרד החינוך לא יודע על זה, הוא לא מודע לזה, הוא לא אישר את זה,
והוא גם לא מתייחס לזה של אולי אנחנו נבדוק ונראה מי נתן את ההוראה לבקש מההורים את המידע הזה, ונוודא שיש איזשהו מנהל תקין והליכים מסודרים, וננזוף במי שצריך ונמנע את זה. לא, שום דבר, זה לא אנחנו, זה משרד הבריאות, ביי.
מה לעזאזל קורה כאן? כן, הדוברות של משרד החינוך מקבלת פה ציון של... לחמנייה ישנה שנשכחה בתיק במהלך כל הקיץ ונפתחת בראשון בספטמבר.
אבל יש היבט מעודד בכל הסיפור העצוב הזה, והוא האקטיביזם ההורי.
בהחלט. זה נכון, בבית ספר של הבת שלי, רוב המוחלט של ההורים, עוד לפני שכל הסיפור הזה יצא,
עוד לפני שהם ידעו שהמידע פשוט הופקר,
סירב לשתף פעולה עם המיזם הזה. הדגלים האדומים פה עשו להם פלשבקים לאחד במאי בכיכר האדומה, והם אמרו, לא, עד כאן, אנחנו לא רוצים, קודם כל, אנחנו לא רוצים שידקרו את הילדים שלנו.
לא ידקרו, זה מטוש, מטוש.
פעם בשבוע, ודבר שני, מה זה הדבר הזה? מה זה הקולחוז הנכשל הזה, שככה הוא אוסף מידע רפואי רגיש, בלוגו של חברה שמארגנת כנסים של ישראל היום, כפי שנאמר, what the fuck? אז כן, אז ההורים התחילו להתנגד, והעניין הזה נפל בבית הספר פה, ואני מקווה שהוא ייפול גם בשאר בתי הספר, ואנשים התחילו לשאול שאלות, הפסיקו לתת אמון עיוור, בטח אחרי השנה ההזויה הזו שהייתה בבתי הספר, שבאמת אף אחד לא יודע שום דבר, ונראה שכל המערכת מנוהלת על ידי גרבילים ששתו קצת יותר מדי. אז כן, זה ההיבט המעודד בסיפור הזה, שאנשים מפסיקים לתת אמון באופן אוטומטי, ואולי, אולי, אולי עם קצת מאמץ ועוד קצת מקרים כאלה, אנשים פשוט ידרשו מהחברות לעשות העבודה שלהם. החברות יצטרכו לזכות באמון של ההורים, ולא הכל יעבוד כי ככה אמרו לנו.
וגם האפשרות של לתבוע גופים, גם ממשלתיים וגם מסחריים, שפוגעים בפרטיות. נזכיר שחוק הגנת הפרטיות מאפשר לתבוע עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק, ואם הפגיעה נעשתה בכוונה, אז זה 100 אלף שקל, אבל בוא נגיד שהיא לא נעשתה בכוונה, אלא בטיפשות, 50 אלף שקל לאדם, זה הרבה יותר מה-500 שקל של המכרז.
זה קונה הרבה מאוד בורקסים, ואני מעודד כמה שיותר הורים שנתנו את הפרטים שלהם במערכת ההזויה הזו, לדרוש את זכויותיהם, ולרכוש לעצמם בורקסים בכספי המערכת הזו.
אבל ההיבט המייאש בסיפור, מלבד עצם הפרצה והפקרת המידע והמכרז המשונה הזה, היא ששוב אנחנו, מגישי פודקאסט צנוע על האקרים ומאפים, נאלצים להיות הילד עם האצבע בסכר, שקופץ על הרימון וצועק המלך הוא עירום, ולהצביע על כשלים סופר חמורים בהתנהלות ממשלתית בתחום הבטחת המידע.
כי פשוט אין שום מבוגר אחראי במדינה הזאת, שהתפקיד שלו זה להגן עלינו.
אז אני רוצה להביא לך דוגמה ממש מהימים האחרונים על ארצות הברית. מייקרוסופט דיווחו על איזושהי מתקפה המונית על שרתי דואר שהגיעה מקבוצת האקרים סינית ממומנת על ידי המדינה בשם הפניום.
לכאורה.
לכאורה, לכאורה סינית, לכאורה הפניום, לכאורה זה, שהדביקה עשרות אלפי שרתי מייקרוסופט אקשיינג, שרתי הדואר, בניסיון, אתה יודע, להשיג הרבה הרבה מידע מאימיילים של אנשים, של חברות, של פוליטיקאים, של מי יודע מה עוד. וממש עכשיו נחשף שה-FBI השיג צו ופעל באופן חשאי מבלי להודיע לחברות, והסיר את הנוזקה הזאת ממאות מחשבים בארצות הברית. ויכול להיות שאנחנו לא רוצים אקטיביזם כזה מצד המדינה שלנו, יכול להיות שאנחנו בכל זאת רוצים שיהיה איזשהו נועל מסודר, אבל איפה זה ואיפה מערך הסייבר שמנמנם לו?
בוא נגיד שאני הייתי ישן הרבה פחות טוב בלילה אם הייתי יודע שמערך הסייבר מסתובב בשרתים ומתקין דברים.
בוודאי.
פשוט כי אנחנו רואים את האיכות של העבודה שלו עד כה, ואתה יכול רק לדמיין מה יקרה אם יתחילו להתקין לך דברים ללא ידיעתך על המחשב. אז הייתי מצנן קצת את ההתלהבות מהפעילות של ה-FBI, ולא הייתי רוצה נוזקות של ממשלת ישראל על המחשב שלי או על השרתים שלי בלי אישור שלי, אבל בהחלט יש פה מקום לתיקון חקיקה שייתן תמריצים מצד אחד ואיומים מצד שני על חברות שלא דואגות להבטחת מידע, ואני מאמין שבהינתן מספיק גזרים ומקלות במקומות הנכונים, השוק יצביע ברגליים. יתקן את עצמו, ומי שלא יתקן את עצמו, ימצא את עצמו נופל קורבן לשנניגנז, איראנים, סינים, עיראקים, אשדודים. ויש גם את העניין הזה שאולי כדאי, אחרי הפעם הבזיליון שמערכות ממשלתיות דולפות, להכניס את עניין הבטחת המידע טיפה יותר ברצינות, ואולי סתם אני זורק, להתייעץ עם אנשי מקצוע בתחום, במקום פעם אחרי פעם להקים מערכות שבאמת, באמת, באמת לא אמורות לקום, לא אמורות לפעול ולא אמורות להחזיק מידע רגיש.
ולפגוע בחברות המסחריות בספקים באופן עמוק ביותר בכיס, מעבר לזה ש-500 שקל זה קנס מגוחך, חברה שקשלה בצורה כזאת בהפקרת מידע של משתמשים, של אזרחים, 5 שנים אסור לה לגש למכרזי ממשלה. היא צריכה רקורד נקי של 5 שנים רק בשביל לקבל את מסמכי המכרז. בואו נראה אותם עושים את זה.
ושוב, אני דווקא בצד המקל יותר, אני חושב שטעויות קורות, הבעיה זה בהיעדר תהליכים, ופה אנחנו רואים שפשוט לא היו תהליכים כאלה, אז במקרה כזה אני מסכים איתך לחלוטין, חברה שלא אכפת לה מהבטחת מידע, זה דבר אחד, חברה שכן התמיעה אמצעים מסוימים שנעקפו, או שהם נתקפו על ידי איזשהו גורם בעל יכולת קצת יותר מאדם החמוש בדפדפן, יכול להיות שיש פה מקום להקל, אבל במקרה הזה, ללא ספק, מידע רפואי רגיש של קטינים, 0 אמצעי אבטחה, יש פה מקום לתקופת צינון.
עד כאן, סייבר סייבר להיום. סייבר סייבר לכל המאזינות והמאזינים, אם אתם רוצים להעיר לנו, להתלונן, להחמיא, לדווח לנו על פרצות אבטחה שמצאתם, אם אתם רוצים לתרום כמה בורקסים להמשך פעילותנו, כל אמצעי התקשורת שלנו נמצאים ב-cybersyber.co.il, האתר שלנו, הבלוג שלנו שם, התיבה הסודית של ההדלפות, ואם אתם רוצים לשלוח לנו הודעות קוליות שנשמיע בפודקאסט, הקו החם והפריך 055-2-776-766. אנחנו זמינים בסיגנל, טלגרם, וכן, אפילו וואטסאפ ו-SMS'ים, רק לא שיחות טלפון, ויש לנו פייבוקס אל אותו מספר, 055-2-776-766, שאנחנו רוצים להודות לכל המאזינות והמאזינים שתורמים, חלקם סכומים ממש, אתה יודע, קטנים שמאוד מאוד מרגשים אותנו, זאת אומרת, מישהו טרח והקשיב לתוכנית ורצה לסייע לנו ופתח את הארנק ונתן 10 שקלים, 20 שקלים.
זה בורקס.
אנחנו מאוד מאוד מעריכים אתכם, ואנחנו מעריכים אתכם גם אם לא תרמתם. סייבר סייבר, ותודה רבה לך, נועם רש.
סייבר סייבר דוב.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.
אני רואה יעלים מהחלון.
חזירים מעופפים.
ואפילו בית כלא.
בית כלא.
כן, כלא. זה בורקס.